אז אנחנו נעשה חזרה מהירה, כי מתי שהחתן מגיע צריך לעשות חזרות, 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 לבדוק מה הוא יודע.
לוח.
אז שוב, מוצאים לוח, יפה. אומרים לו, תתר לי חודש בחיי המשפחה. יש את המחזור, נתחיל מהמחזור. א' לחודש יש מחזור. עכשיו, מתי יכולה לעשות הפסק טהרה? הלכתית ומעשית. הלכתית, אחרי חמישה ימים, תבדקו שהוא יודע לספור את החמישה, תבדקו שהוא יודע שהיום הראשון שהוא רואה דם זה היום הראשון לחמישה, לא משנה באיזה שלב ביום, שזה לא מעט לעת, עניין של היום. דיברנו כבר שזה אחד מהשאלות שאני אומר כל חתן לשאול. איך אני מונה, כשיש לי טפטופים, אז איך אני מונה? אישה שאני תמיד נתאר לחתן, יש שני סוגי מחזור. רוב נשים, המחזור שלהם מתחיל בטפטופים, מתפתח למחזור מלא. יש נשים שזה מתחיל כמו ניאגרה. בום. ביום אחד יוצא המון כללית, אנשים שמתחיל ככה גם מסתיים ככה. ואז, כשאני אומר את זה לחתן, אני גם אומר לו, אבל איך שזה מסתיים, זה גם פוחת והולך. דהיינו, המחזור מסתיים כללית, ואז היא נהיית יותר ויותר נקייה, עד שלקראת סוף השבעה נקיים אין כל כך סבירות שיתרה כתמים, למרות שיש ויש. אז שוב, חמישה, חמישי עושה הפסק טהרה, שוב עושה חזרה עם החתן מה זה הפסק טהרה, עושה בדיקה, חורים מסתקים, סמוך לשקיעה, אני אומר לו שתעשה, תתחיל שעה קודם, ואז על הצד שזה הלך טוב בחמישי הפסק טהרה, אז למחרת מתחילים שבעה נקיים. שוב מסביר לחתן שהפסק טהרה זה כאילו להעביר אותה על חזקת טהרה מהרגע הזה ואילך עד המחזור הבא. אנחנו רוצים לבדות שהיא נקייה, ממילא כל בדיקה עכשיו מעניינת אותי, כל נקודה על תחתונים מעניינת אותי. שוב נתקלתי בקלה שהתקשרה שבוע שעבר, היה לה עד. אני רואה את העד, אני אומר זה עד מאוד בעייתי, אני לא יכול להתיר את זה, אבל אני אלך לשאול. הלכתי, התירו את זה, היא אומרת לי, הבעיה בזה היה הכמות, הגודל, נכון? אמרת לה, לא מעניין אותנו גודל בעדים. מה זאת אומרת גודל? אז זה שוב, מחזק מה שאני כל הזמן אומר, שהחתנים והקלות לא קולטים שכל נקודה מעניינת אותנו. צריך להסתכל על זה טוב טוב, ולעד שכל נקודה מעניינת אותנו. אני אומר את זה, אבל זה רק חיזק את ידיי, כי היא כבר באה לשאול, אז חשבתי שהיא מבינה. אז היא אמרה לי, היה לי אותו עד למוחרת. אמרתי, רגע, אז צריך לשאול את זה. אז היא אמרה, לא, זה לא היה אותו כמות. מה זה מעניין אותנו אותו כמות? כל נקודה מעניינת אותנו. אז שוב, כדאי להדגיש את זה, כי הם לא מבינים את זה. אני בגלל זה גם מאחר את הדיון על כגריס ועל קטן, כי הניסיון מוכיח שמתבלבלים. אז קודם שיבין עד, שיבין מה זה בדיקה. אחר כך נדבר על כגריס, אני מעדיף לדחות את זה. לא ככה לימדו אותי, ואני לא מכיר מדריכים שמלמדים ככה, אבל אני חושב שזה מאוד יעזור לחתן לסדר את המחשבות, אם קודם כל יבין מה זה שבעה נקיים, מה זה בדיקות, מה זה עד, שכל זה ברור לו, והוא יודע שמעניין אותי כל נקודה על עד, ואני יודע איך להסתכל על עד, ואני מראה לו איך, אני מוציא עד, ואני מראה לו איך עמוד חליהו מסתכל על עד. ככה עמוד חליהו מסתכל על עד. לאט, 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 עובר על כל העד, ואז נסתכל על השרבול. ואני, על השרבול, כזאת, יש שרבול שיוצא מהעד, יש כזה חתיכה, אני אביא, יש לי את כל העדים בפנים, כל מה שאני מראה לכל החתנים, אז נביא, אני מראה לו, אפילו הזה צריך להסתכל, תתפלו, כשהאישה עוטפת את זה על העצבע, לפעמים זה דווקא השרבול הוא החלק החיצוני, ולפעמים חלק מהמראה הוא החשוב, הוא על השרבול, אז צריך להסתכל על הכל. נקודה שכדאי לדעת, אבל זה קצת יבבל את החתן, שלא תמיד מה שהוא חושב זה הצד עליון, זה הצד עליון. כי איך שהיא מסובבת את הסביב היד, למי מצד התחתון הוא הצד העליון. אבל זה כבר נראה לי מעבר ליכול של החתן. אז אנחנו אומרים לחתן, בדיקה בבוקר, בדיקה בערב, שבעה ימים, כל יום שתי בדיקות, ומלמדים אותו שוב שהמינימום זה ראשון ושביעי. ושוב מראים לו על הלוח ועושים אותו את המניין, וטריק לזכור מתי האישה תובדת, זה אותו אחר צהריים שהיא עושה את הפסק טהרה, יהיה אחר צהריים שהיא עושה את ההכנות ללכת למקווה. אז זה דרך שהקלה, שהם לא יתבלבלו בשיבה, כי גם הרב אליהו כבר כותב בהקדמה שלו, שמאוד מאוד מצוי שאנשים מתבלבלים, שחושבים שהפסק טהרה הוא ראשון לשיבה נקיים. אז זה דבר שמאוד חשוב. אני דרך אגב לא בעד להסביר לחתן את כל העניין של זווה ושיבה נקיים בזמן הזה וכל התקנה. לדעתי זה לא שווה, זה סתם יבלבל אותו. הוא צריך לדעת למה זה מה לעשות. עכשיו, יש נקודה שהיא, אני מזכיר אותה עכשיו, לחתן אני מזכיר אותה בשלבים, אחר כולם פה נשואים, אז אנחנו נזכיר את הכל בבת אחת. אבל אני לא חושב שזה חכם לומר לחתן את כל הנקודות בבת אחת, אלא כל אחד מהנקודות להזכיר כשזה נוגע למעשה. אחד מהבעיות הנפוצות בימינו זה שבשעת מעשה, כשהזוג יחד, לאישה יש כאבים. ויש שני גורמים לזה, אבל אחד מהגורמים זה שהבעל לא משקיע מספיק זמן ולא מעורר אותה. אבל יש עוד גורם, וזה העניין שהאישה לא שותה מספיק. מכת מדינה שגם גברים, גם נשים, בקושי שותים ובקושי שותים מים. אם כבר שותים, אז שותים קפה, שזה גורם להוציא את הנוזלים מהגוף. מה אנשים שותים? שותים קולה, שזה גם כן עם קפין, זה גורם להוציא את הנוזלים מהגוף. אנשים חיים במחסור של נוזלים. עכשיו, אצל האישה, כשיש לה מחסור בנוזלים, אז יש הרבה פחות רטיבות באותו מקום, וגם אם יורא אותה, יהיה הרבה פחות. יכול להיות מצב שהיא תהיה יבשה. ואז הבדיקות יחוו, שזה מאוד מאוד מצוי, וגם בשעת מעשה יחו לה. אז אני אומר לחתן, תדע, כל גבר מנסה לומר לשתות תשתי, יכול להיות מצוות שהיא בהיריון, וזו סכנה לא בר וחייב לשתות, וכל גבר לא מצליח. אז אתה צריך לדעת שאני אומר לך עכשיו, מה? אישה יכול להיות לצעירים אם היא לא שותה. ולמרות זאת, המציאות מוכיחה שרוב גברים לא מצליחים לשכנע את נשותיהם לשתות. מציאות. אז אני אומר לך, אתה מראש, תדע, אתה לא תצליח. כל גבר אומר לה ומסביר לה, מתחנן ממנה ולא מצליח. אז אני אומר לך עכשיו, תנסה, אבל תדע שאף אחד לפניך לא הצליח. אז מה אתה צריך לדעת? שאחריות היא עליך שהיא תשתה. אני אומר לו, אתה קם בבוקר? אני אומר לו, ככה אני קם בבוקר. קם בבוקר, ממלא כוס מים. יש כוס מים מוכנה לאשתי. חוזר מהתפילה, ממלא עוד כוס מים. מתיישב לסעודה, ממלא עוד כוס מים. חוזר מהישיבה, ממלא כוס מים ונותן לה. זה עוזר, תדעו, בזמן שאנחנו רוצים להיכנס להיריון, אז זה עוזר, כי אם יש יותר לחוט, אני מראה לך אתה. תיקח כוס מים. תשפוך על שולחן. ואני אומר, זה שלב שאני אומר יותר מוכן. אני רק מצרף את הכל לכם כמדריכים, תדעו את כל המכלול. כל שלב צריך להזכיר את החלקים שנוגעים אליו. אבל אם אנחנו כאן מדברים על זה, אז נדבר על הכל. תשפוך כוס מים על השולחן. אם השולחן יבש, עד איפה המים יגיעו? עד פה. אם השולחן רטוב, המים יגיעו עד סוף השולחן. אותו דבר גוף האישה. יש את הנרתיק, כדי שזה יגיע לרחם. אם כל האזור מלא רטיבות, אז מטיבו. הזרע יכול לגלוש על כל הרטיבות ולהגיע לרחם. הרבה יותר זרע יגיע חי לרחם. אם כל האזור יבש, אז חלק משמעותי מתייבש בדרך לשם. ותוך כדי, שוב, זה לא בשיעור הזה, אבל אנחנו עושים את כל יחד, אני גם מסביר לחתן כמה זרע בן אדם מוציא, כזו כמות. אז החתן צריך לדעת את זה, אין לאדם מושג כללית כמה הוא מוציא. הכמות שבן אדם מוציא זה בערך ככה. אז תחשוב, מצד אחד יש מיליוני תאי זרע בזה, מצד שני, כמה מזה יגיע לרחם אם כל האזור יבש. אז זה דבר שעוזר לפרובו. ואני אומר לו, לומר את זה לאישה, כי לפעמים זה הדבר היחיד שישכנע אותה. כל דבר אחר, זה שכואב לה בשעת תשמיש, כואב לה בשעת בדיקות, כל הדברים הכי לא מעניינים אותה. עכשיו, עוד נקודה, למה לשתות מים מאוד מועילה לפרו ורבו, זה כי האזור ההוא, האזור של הנרתיק הוא חומצתי. זה מה שמונע מחיידקים להיכנס, כל מיני דברים, לא יכולים להגיע לרחם. החומצתיות של המקום מגינה לרחם. אבל, כמה שהחומצתיות יותר גדולה, ככה זה יותר קוטל זרע. אז כמה שהיא שותה יותר מים, היא מפחיתה את החומציות של המקום. אם היא שותה הרבה מים, יש פחות חומציות, ממילא זה פחות קוטל זרע. אז חוץ מהעניין שיש יותר לחות והזרע יכול יותר להגיע, יש מציאות גם כן שזה פחות קוטל זרע. אז משתי הבחינות אנחנו מעבירים בפרובו, זה גם עוזר לבדיקות. אז אני אומר לו, אבל תדע, למרות שתסביר לה את כל זה, אני לא מכיר חתן שהצליח שאשתו תשתה, גם אם הוא שם לה בקבוק פתיק והכל. אתה, אחיות שלך, להתקשר, לשאול, לדאוג, להכין, אני מטיל את האחיות הזו עליך. כל דברים אחים הרי היא תעשה, שיוון כי אם היא עושה את הבדיקות, תכנות למקרה היא עושה, הכל היא עושה. אז הדבר הקטן הזה אתה יכול לעשות. אני אומר את זה לכל חתן למנוע את הבעיות אחר כך, כי המציאות מוכיחה, זה לא גוזמה, שבאמת הם לא עושות את זה. כמה שתסביר להם זה אחת מיני אלף שתעשה את זה. אז החתן צריך לדעת, צריך להיות עליו לעשות את זה. אז זה שוב, זה מתפצל לכמה חלקים מה שאמרנו עכשיו, צריך לדעת איפה להכניס כל חלק. לנו אני אומר את הכל יחד שיהיה תמונה יותר בהירה. אבל זה גם עוזר. בזמן הבדיקות, אם היא תשתה הרבה מים, אז זה יעזור שהבדיקות עצמן לא תחמנה ויהיה לה יותר קל. ולא תשרוט, גם כן, שזה גם כן מאוד מצוי, שהאישה שורטת את עצמה. עכשיו זה דבר שאני מזכיר לחתן גם כן, אם היא תעשה הרבה בדיקות חתיכה השנייה, אז האזור נהיה יבש, ואז ממילא הבדיקות לא רק יחוו, אלא אלף היא לא תוכל להיכנס פנים עמוק, ובית היא עלולה לפצוע את עצמה. כל שכן בזמן שיש בתולים, אבל גם אחר כך זה לא קשור לבתולים. אז השתייה הרבה מים דווקא עוזרת. אני אומר לו, אם אתה לא יכול מים, אז תן למיצים. לא סודה, לא קפה, אבל דברים אחרים כן. בסדר. כי סודה יש קפין. קפין מוציא את ה...
לא מי סודה.
לא התכוונתי מי סודה, התכוונתי כל הפפסי. אני אמריקאי, בארצות הברית סודה, הכוונה זה כל הפפסי.
לא הבנתי.
זה כל המים
החופסי.
לא
הבנתי
את הביר. בסדר. טוב. אז יש לנו את הפסק טהרה, כפי שדיברנו, יש לנו את השבעה נקיים. בשבעה נקיים, אז צריך לדעת מול מי אנחנו עומדים. אני אומר לחתן חכם, עיניו בראשו. אתה רואה שיום שביעי, ששבעה נקיים זה יום שישי. אל תעשה לי מה שהרבה חתנים עושים לי, שבאים אליי שעה לפני שבת עם עד, אומרים לי, אני לא יודע מה זה, ואין לי אף אחד לפנות לאב תפסו. אז היום אני כבר כן עונה על עדים. אבל פעם לא עניתי, אז כבר היה לי יום שישי, יותר מפעם אחת שחתן הגיע אליי, וזה במיוחד קורה בימי שישי סביב תשעה באב, אחרי תשעה באב כל הרבנים יוצאים לאיזשהו מנוחה, אתה מגיע, אין רבנים בבית הכנסת, שבת אחרי תשעה באב, שבת נחמו, שבת אחרי זה, השבתות בין תשעה באב לאלול, אני יודע שאני הולך לקבל הרבה שאלות, כי בשבתות האלה הרבנים לא נמצאים, אז כל חתן שאשתו יש לתפילה ביום שישי והם קצת לחוצים, אז יש שאלות. אז מי אומר לחתן כמה דברים? קודם כל צריך שיהיה לך רב. וזו שאלה ברגע שאני אומר לחתן זה, כל פעם שאנחנו נפגשים נשאל מי הרב שלכם. להלחיץ אותו. כי החתן אומר, אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע. אז אני אומר לו, יפה שאתה עוד לא יודע. כשאתם תקנו תנור, איך תאמר לאשתך, שתי תאים זה טוב, זה לא טוב, מה תנסו בינך לביא לבשרי? איך אתם מחליטים את זה? זה נוגע לכם עכשיו למה זה? תבילת כלים, אתם טובלים קורל את כל או אתם לא טובלים? מה, מי הרב שלך? מה זאת אומרת? אני זורק אליו שאלות, כי הוא צריך להבין שהוא צריך שיהיה לו רב. רוב החתנים לא מוצאים רב, קמים בוקר אחרי החתונה, מתחיל לחפש, מתקשר אליי, עושה טלפונים, מתפוצץ, עכשיו יש לו שאלות, מתחילים השבעה נקיים, הוא לא יודע מי לשאול. אז אני שואל אותו כל פעם עכשיו, יש לך רב? יש לך רב? מי הרב? אני אומר לו שכדאי שהוא ידע מי הרבנים בשכונה שהוא יכול לשאול אותם, חוץ מהרב שהוא שואל. שעל הצד שהוא לא מצליח אחד, ימצא את השני. אם הוא יודע שיש ליל תבילה וליל שבת, אז שיתרח ויעשה את הטלפונים יומיים קודם ויבדוק מי יהיה נוכח. למי הוא יכול לגשת עם השאלות? אל תחכה לדקה האחרונה. חכם עיניו בראשו, תהיה מוכן לבעיות לפני שהם באים. אז אם יש תבילה במוצאי שבת או בליל שבת, צריך לדעת מי נמצא. חתן שהולך לגור ביישוב, וזה יהיה לו מאוד קשה להגיע לרב, אז אני אומר לו שישאל את הרב אם ביום השביעי יכולים לוותר על הבדיקה השנייה. אם זה מציאות שיהיה קשה להגיע לשאול על הבדיקה השנייה. וזה, שוב, זה מורכב, צריך לדעת מול מי אנחנו עומדים, אם אפשר לומר ולא.